כל שידורי תורה, קשת, ברוכים הבאים, יום רביעי היום, שיעור שבועי מפי הרב אמנון בזק על פרקי אליהו בספר מלאכים. הרב בזק.
שלום וברכה. בשיעור שעבר ראינו את הגזרה שגזר אליהו על כך שלא יהיה טל ומטר, כי אם לפי דברי. וראינו שישנה ביקורת על אליהו במעשה הזה. הבאנו חלק מן הדעות הסוברות שהביקורת הייתה בעצם העובדה שאליהו גזר גזרה כזאת, אבל אנחנו הלכנו בכיוון שהגזרה כשלעצמה הייתה מובנת ואפילו מוצדקת, אבל הבעיה המרכזית בגזרה הזאת הייתה העובדה שאליהו ניסח אותה באופן שממנו משתמע שהכוחות להביא את הבצורת ולהפסיק את הבצורת נתונים בידי אליהו עצמו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. ומשום כך אליהו נזקק ללכת לסדרת חינוך שכללה שלושה אירועים, החלתו על ידי העורבים בנחל קרית, סיפור האלמנה עם קד הקמח וצפחת השמן, וסיפור על מותה של בן אותה אלמנה, כדי להבין שיש לאליהו בעצמו תלות מוחלטת בקדוש ברוך הוא, וכל מה שקורה בעולם צריך להיות מודגש שזה בא מאת השם. ולכן בעצם תחילתו של הפרק שלנו שאנחנו נעסוק בו היום, פרק י"ח, היא בעצם המשך ישיר של הגזרה של אליהו, כאשר אנחנו שוב חוזרים כעת לראות מה קורה בממלכת ישראל, לאחר שפרק י"ז בעצם הוקדש ללקח שאליהו עצמו למד בצורה פרטית. ובאמת, פרק י"ח פסוק א' פותח במילים, והיה ימים רבים, ודבר אדוני היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור, לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. יש כאן בהחלט ניגוד בין מה שאומר כעת הקדוש ברוך הוא לאליהו, אתנה מטר על פני האדמה, למה שאליהו אמר, אם יהיה השנים האלה תלו מטר, כי אם לפי דברי. כאן באמת הסיפור הזה מגיע לסיומו, בכך שהקדוש ברוך הוא מדגיש שהוא זה שנותן את המטר על פני האדמה. והקדוש ברוך הוא מצווה את אליהו להיראות אל אחאב, ואליהו אכן כתוב בפסוק הבא, וילך אליהו להיראות אל אחאב, והרעב חזק בשומרון. אבל לפני שמגיע המפגש בין אליהו לאחאב, שלכאורה היה צריך להיות הצעד הבא, יש כאן באמצע סיפור שקוטע את המהלך שכאילו היה אמור לקרות מפגש ישיר בין אליהו ואחאב, ובאמצע מובא הסיפור על עובדיהו, נקרא כעת חלק מן הפסוקים שממשיכים את התיאור של הפרק מפסוק ג'. ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו היה ירא את אדוני מאוד. ויהי באחרית איזבל את נביאי אדוני, ויקח עובדיהו 100 נביאים, ויחביאם 50 איש במערה, וחלקלם לחם ומים. ויאמר אחאב אל עובדיהו, לך בארץ אל כל מעייני המים ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד, ולא נחרית מהבהמה. ויחלקו להם את הארץ לעבור בה, אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. התיאור הזה בא, אני חושב, אני רוצה להציע, שהוא בא כדי ללמד אותנו על שני הגיבורים של הסיפור, אחאב מצד אחד ועובדיהו מצד שני. מצד אחד, הסיפור הזה מראה צדדים חיוביים למרבה הפלא באישיותו של אחאב. אמרנו כבר בשיעור הראשון שהמאבק הגדול שיש בגללו צורך באליהו בשביל דמות כמו אליהו, דמות קיצונית כמו אליהו בשביל המאבק הזה, המאבק נובע בין השאר בגלל שאחאב אכן מצד אחד הוא הראשון שממסד בצורה כל כך חזקה את עבודת הבעלים, אבל מצד שני אחאב הוא מלך חזק ובעל כוחות מיוחדים, וחלק מהבעיה בשיעותו של אחאב זה שהוא באמת אדם בעל עוצמות גדולות, חלקן לפחות מופנות לכיוון חיובי. וכאן אנחנו יכולים לראות שני דברים מאפיינים את אחאב. א', העובדה שאחאב כשלעצמו, בעצמו, יוצא לחפש חציר להאכיל את הסוסים והפרדים. הוא לוקח את עובדיהו אשר על הבית, והם ביחד מחלקים, לא, הוא לא מטיל את התפקיד הזה על אנשים אחרים, יכול להיות שהוא בוודאי עשה את זה, אבל כעת הוא לא יושב על, על כיסא מלכותו ומשקיף על מה שקורה מסביב, אלא הוא במו ידיו ובמו רגליו מחלקים את הארץ. אחאב הלך בדרך אחד לבדו, כשבמפורש אחאב המלך הולך לחפש חציר להציל את הבהמות. וזה בהחלט תכונה חיובית אחת ביחס לאחאב. דבר שני שקשור גם לגיבור השני פה בסיפור עובדיהו, וזה הדבר המפתיע. מי הוא האשר על הבית? כן, האשר על הבית זה תפקיד חשוב, כן, ה-chief of staff בבית הלבן, זה בהחלט בעל משמעות מאוד גדולה, והדמות שממנה אחאב להיות אשר על הבית אצלו זה עובדיהו, שעליו נאמר שהוא ירא את השם מאוד. ביטוי כזה לא שמענו על אף אדם בתנך, שהוא ירא את השם מאוד. אפשר לומר שעובדיהו הוא אחד האנשים הכי יראי השם בתנך. וזה האיש שנמצא לצידו של אחאב ואשר על ביתו. אנחנו רואים שבאמת אחאב הוא לא דמות שכולה שלילה ועבודה זרה ונטייה לכיוון איזבל, אלא הוא דמות שנמצאת חצויה. ושני האנשים הכי קרובים לאחאב בעצם מבטאים את אישיותו החצויה של אחאב, שנמצא מצד אחד לכיוון של איזבל ועבודת הבעלים וכל השלטון המושחת שהיא מוליכה, ומצד שני נמצא עובדיהו, ירא את השם מאוד, אדם צדיק מאוד באופן מיוחד, גם מהסיפור שתכף נראה. ו האיזון הזה, או העובדה ששני האנשים האלה ניצבים משני הצדדים של אחאב, מבטא בצורה סמלית יותר מכל את נפשו החצויה של אחאב. הצד השני כאן זה דמותו של עובדיהו. עובדיהו מתואר כאן כמי שהחביא 100 נביאים, 50 איש במערה, וחלקלם לחם ומים. התיאור הזה מזכיר לנו במידה רבה את מה שנאמר בפרק הקודם על אליהו. בפרק הקודם אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, ונסתרת בנחל קרית, ואת העורבים ציוויתי לחלקלך שם, ומסופר שהעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר. גם הסיפור על עובדיהו כתוב אותם מילים, והיהי בהחרית, כמו נחל קרית, איזבל את נביאי השם, וגם שם מדובר על הסתתרות, ויחביאם 50 איש במערה, וגם שם מדובר על כלכלה בלחם. העורבים ציוויתי לכלכלך שם, והם מביאים לו לחם, וגם פה, וכלכלם לחם ומים. כלומר, גם בפרק שלנו, על עובדיהו, וגם בפרק הקודם, על אליהו, מדובר על הסתרת נביא, ועל כלכלתו בלחם ובמים. אבל, וכאן אולי הנקודה המשמעותית והמרכזית שההשוואה הזאת רוצה ללמד אותנו, בעוד שאצל אליהו מדובר על מי שבגלל הנבואה שלו נאלץ להתרחק מן העם ולהתפרנס בדרך ניסית, עובדיהו בעצמו מחלקל את נביאי השם. כלומר, אליהו מול עובדיהו הם שני ניגודים. אליהו מתעלם לחלוטין מקיומם של נביאים אחרים. בפסוק כ"ב, בהמשך הפרק שלנו, נגיע לזה בעזרת השם בפעם הבאה, אבל אליהו אומר לעם, אני נותרתי נביא להשם לבדי. זה משפט מאוד מאוד זועק. אתה נותרת נביא להשם לביתך, ומה עם 100 הנביאים שזה אתה קראנו על קיומם? ואליהו גם בפרקים הבאים, כל הזמן מדבר על הביטוי, ויוותר אני לבדי. כלומר, אליהו, בעיני אליהו, כנראה, רק מי שלוחם מלחמת חורמה בעבודה הזרה, ראוי לתואר נביא. מי שעדיין איכשהו נמצא בתוך החברה ולא בורח ממנה, זה בהחלט בעיני אליהו לא מוגדר כנביא אמיתי. והנה המקרא רוצה לומר שזה לא בהכרח כך. כלומר, התנ"ך רוצה לומר, אליהו אכן דמות שנזקקת פה, אבל זה לא אומר שדרכו של אליהו היא הדרך היחידה. מול דרך אליהו יש את דרך עובדיהו. עובדיהו הוא כמובן לא נביא, והוא רק איש שיראה את השם מאוד, אבל בהחלט עובדיהו שמסתיר מאה נביאים מראה שאפשר גם לחיות בדרך אחרת, ולכן המפגש שאנחנו מיד מגיעים אליו בין אליהו לעובדיהו הוא בהחלט מפגש טעון במידה מסוימת בין שתי דרכים בהנהגה בדרך שהליכת בדרך השם בתוך משטר מאוד מאוד בעייתי כמו המשטר של אחאב. והנה המפגש הזה מתרחש, והיא עובדיהו בדרך, עובדיהו הולך בדרכו לחפש חציר, והנה אליהו לקראתו. אז אליהו מתכוון לפגוש את עובדיהו, ברגע שעובדיהו רואה אותו, ויקירהו ויפול על פניו, ויאמר, אתה זה אדוני אליהו? ויאמר לו, אני. לך אמור לאדונך, הנה אליהו. אנחנו כבר כאן שמים לב לחריפות שיש במתח הזה שבין אליהו, מצידו של אליהו כלפי עובדיהו. עובדיהו רואה את אליהו והוא אומר לו, אתה זה אדוני אליהו. בעיני עובדיהו, אליהו הוא אדונו, כיוון שכאמור אדוניהו ירא את השם מאוד, ובעיניו אליהו מייצג את דבר השם. אבל אליהו, שכמו שאמרנו מקודם, לא סופר את הנביאים ולא מתייחס ברצינות לאדם שנמצא בתוך ביתו של אחאב, אומר לעובדיהו, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. כן, אתה קורא לי אדוני, לא, 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 לא. אתה נמצא אצל אחאב, אז אל תנסה פה עכשיו להתייפייף. אדונך זה אליהו, זה אחאב, אני לא אדונך. נשים לב להמשך שבו הדברים האלה, אגב, עוד אפשר להוסיף מעבר לזה, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. אל תגיד לאדונך, הנה אדוני אליהו, כי אני יודע שאתה לא אדוני, ואני יודע שכשאתה תבוא לאחאב ותגיד לו, הנה אותו איש, אתה לא תגיד לו, הנה אדוני אליהו. לי אתה יפה מאוד אומר, אתה זה אדוני אליהו. אבל כשאתה תבוא לאחאב, אתה תגיד לו, הנה אליהו. לכן יש הרבה ציניות בתגובה הזאת של אליהו, כשהוא אומר לעובדיהו, לך אמור לאדונך, הנה אליהו, בתגובה לדברים של עובדיהו, אתה זה אדוני אליהו. אבל באמת עובדיהו מגיב בצורה שממנה משתמע בעקיפין שהוא לא מסכים עם אליהו, למרות שהוא לא יוצא נגדו את זה בצורה מפורשת. הוא מדבר אליו עדיין בצורה מכובדת, אבל מה הוא אומר לו? לך אמור, מחטאתי, כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני. הוא לא אומר ביד אדוני, אלא הוא אומר ביד אחאב להמיתני. אמנם בהמשך הוא אומר, חי השם אלוקיך אם יש גוי ממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך. אבל עדיין האזכור הזה של המילה אדוני היא לא היא תיאור עובדתי, אבל כשהוא מדבר באופן בסיסי מי זה אחאב, הוא מזכיר גם פה, אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני, וגם בהמשך, והיה אני אלך מאיתך, ורוח השם יישאך על אשר לא ידע, ובאתי להגיד לאחאב, ולא ימצאך והרגני, ועבדך ירא את השם מנעוריי. כלומר, התיאור הבסיסי שטוען עובדיהו כלפי אליהו, שאדונו זה אליהו ולא אחאב. ויתרה מזאת, עובדיהו חוזר פעמיים על הביטוי שאליהו אמר לו. ראי נקרא את הפסוקים מפסוק ת' ויאמר, מחטאתי כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני. חי אדוני אלוהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך, ואמרו אין, והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצאך, ואתה, אתה אומר, אלך אמור לאדונך, הנה אליהו. והיה, אני אלך מאיתך, ורוח אדוני ישעך על אשר לא ידע, ובאתי להגיד לאחה, ולא ימצאך והרגני, ועבדך יראה את אדוני מנעוריי. הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי אדוני, ואחבי מנביאי אדוני 100 איש, 50 איש במערה, ואכלכלם לחם ומים. ועתה, אתה אומר, לך אמור לאדונך, הנה אליהו, והרגני. פעמיים חוזר עובדיהו על המשפט, ואני, אתה יודע מה שאני עשיתי, ומה המשמעות של מה שאתה אומר לי, ועכשיו ככה אתה אומר לי, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. אבל נראה כאן מהלשון הזאת שעובדיהו אומר לאליהו, זה לא רק זה שאתה שולח אותי למות בידו, אלא גם איך אתה אומר את זה, ואתה, אתה אומר, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. כלומר, בין השאר, עובדיהו גם יוצא נגד מה שאליהו אומר לו, לא רק כלפי התוכן, אלא גם כלפי הצורה. אתה אומר לי, לך אמור לאדונך, אתה באמת חושב שאחאב הוא אדוני? הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי השם. אז אתה אומר לי עכשיו, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. אז לכן, אני בהחלט חושב ש... ניתן לראות כאן באמת מתח סמוי בין עובדיהו לאליהו, כשאליהו תוקף את עובדיהו ואומר לו, האדון שלך זה אחאב, ואילו אדוניהו אומר לאליהו, אתה האדון שלי, ואיך אתה בכלל יכול להגיד לי שהאדון שלי האמיתי הוא אחאב. זה מבחינת השימוש במשחק המילים הזה של אדונך, אדוני, כאן בפסוקים. עכשיו ננסה להבין את תורף הטענה שטוען עובדיהו. מה בעצם טוען עובדיהו? מה, אתה לא יודע שאדוני חיפש אותך בכל מקום, ועכשיו מה חושש עובדיהו? שברגע שאני אלך, אז רוח השם ישעך על אשר לא ידע, ואז יתברר שעד שאני אחזור, אתה כבר לא תהיה, ואז אחאב יהרוג אותי. השאלה הזאת היא בהחלט, הטענה הזאת היא בהחלט מוזרה. למה חשב עובדיהו שכך ינהג אליהו? איזה סיבה יש לעובדיהו לחשוב שאליהו מעוניין לגרום למותו בידי, למותו של עובדיהו בידי אחאב? למה לא יותר פשוט לעובדיהו לחשוב שאליהו יישאר שם? המחשבה הזאת היא מחשבה מוזרה. הרי עובדיהו רואה, הוא יראה את השם מאוד, הוא מכיר בכוחו של אליהו, מה הוא חושב שאליהו סתם בא כדי לעבוד עליו בעיניים, ולהגיד לו, לך תגיד לאחאב, הנה אני פה, ובינתיים להיעלם? איזה עניין יש לאליהו לעשות דבר כזה? אז מדוע באמת מבטא עובדיהו את הטענה הזאת? אני חושב שבאמת הסיפור הזה, או הטענה הזאת של עובדיהו, רק מחזקת את הביקורת כלפי אליהו ודרכו, כפי שהוא נתפס בעיני העם. מה שמשתמע מתוך הדברים האלה של עובדיהו, זה שהוא אומר, אני לא מסוגל להבין אותך. כלומר, אני לא יודע, אתה פועל בדרכים מיוחדות. אתה בא פתאום, וכמו שאתה מגיע פתאום, כך גם אתה נעלם פתאום. כמו שאתה אמרת לפני 3 שנים, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר קיים לפי דברי, ואז נעלמת לחלוטין למשך 3 שנים, מה אני יודע? הנה עכשיו אתה בא ואומר לי, לך תגיד לאדונך הנה אליהו, עוד פעם תעלם לי ל3 שנים. הדברים של עובדיהו מבטאים את המצב הלא נורמלי בהיעלמותו של אליהו במשך כל השנים האלה. זה נכון שאליהו נשלח על ידי השם, אבל זה אליהו נשלח על ידי השם בדיוק בגלל הבעייתיות בדרך שאותה הוא הציג. והעובדה בפועל היא שאליהו לא היה יחד עם העם, לא סבל בסבלם ולא היה צר לו בצרתם, והוא נתפס כבאמת דמות חיצונית. ועל זה בעצם הטענה שעובדיהו אומר לאליהו, אתה תיעלם לי עד שאני אחזור, אנחנו באמת רואים את איך אליהו נתפס בעיני אנשים טובים, כמו עובדיהו, כמי שאי אפשר לדעת מה הוא יעשה. עכשיו אני חוזר שוב, זה שאליהו הוא אכן כזה, אדם שמופיע ונעלם, ושעלול להופיע ולהיעלם, זה חלק מאישיותו המיוחדת של אליהו כמי שיש לו את הכוחות להתמודד נגד העבודה הזרה והממוסדת של אחאב. אבל שוב, עובדיהו כאן בהחלט מציב את סימן השאלה או את האמירה שזאת לא הדרך הרגילה, זו לא הדרך הקונבנציונלית לעבודת השם. הרושם הזה מתחזק מההשוואה שבין דברי האלמנה בפרק הקודם לדברים של עובדיהו. אם נזכור, האלמנה בפרק י' ז' מתנגדת בהתחלה לבקשה של אליהו בביטוי חי השם אלוקיך אם יש לי מעוג. זה בדיוק המילים שאומר עובדיהו כשהוא גם הוא מתנגד בהתחלה לבקשה של אליהו, וגם הוא אומר חי השם אלוקיך אם יש גוי ממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך. יש עוד נקודת הקבלה בין עובדיהו לבין האישה האלמנה. בשני המקרים, גם האישה וגם עובדיהו טוענים כלפי אליהו שהוא בעצם גורם למוות. הטענה של האלמנה היא, מה לי ולך איש האלוקים, באת אליי להזכיר אבוני ולהמית את בני? דומה מאוד לטענה של עובדיהו, מה חטאתי כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני. אז זאת אומרת שגם עובדיהו וגם האלמנה חוששים מכך שדווקא משום שלאליהו יש כוחות מיוחדים, הם עלולים לשמש לפגיעה והם רואים בו את האחראי לפגיעה העלולה לבוא. בשני המקרים אליהו בסופו של דבר משכנע את הצד השני לעשות כדבריו, ובאמת הצד השני לא נפגע. אבל בשני המקרים זה בגלל הדגשה שהכל נעשה בצו השם, כפי שאליהו כאן בסופו של דבר מרגיע את עובדיהו ואומר לו, חי השם צבקות אשר עמדתי לפניו, כי היום אראה אליו. והשבועה הזאת מביאה את עובדיהו אכן להאמין לאליהו, וילך עובדיהו לקראת אחאב ויגד לו, וילך אחאב לקראת אליהו. אז כאן אנחנו מגיעים למפגש הסופי, הדרמטי, אחרי התהליך הזה, אבל שבו ויהי קירות אחאב את אליהו, כלומר נפגשים אחאב ואליהו, מה שאמור היה להיות מן הרגע הראשון. אבל כמו שאמרנו, נכנס כאן באמצע הסיפור על עובדיהו, כדי להציב מצד אחד את מורכבות ביחס לאחאב, ומצד שני מורכבות גם ביחס לדרכו של אליהו, שעומדת כמול דמות הרקע של עובדיהו, וכשדווקא עובדיהו נראה כאן כדמות החיובית יותר. אז כאשר נפגש אחאב עם אליהו, ויאמר אחאב אליו, העתה זה עוכר ישראל? ויאמר, לא עכרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך, בעזובכם את מצוות אדוני, ותלך אחרי הבעלים. אז המפגש בין אליהו ואחאב הוא מפגש טעון, שבו למעשה כל אחד טוען כלפי השני שהוא עוכר ישראל. הביטוי עוכר ישראל מזכיר כמובן את פרשת אחן, שעליו אמר יהושע בסוף פרק ז', לקראת סוף פרק ז' ביהושע, פסוק כ"ה, ויאמר יהושע, מאחרתנו יעקורך השם ביום הזה, על כן קרא שם במקום ההוא עמק אחור עד היום הזה. אז הביטוי הזה הוא ביטוי שהוא מיוחד, ויש כאן משחק מילים בין אחן לבין אחר, עד כדי כך במאמר מוסגר אני אעיר שבדברי הימים א' בפרק ב' פסוק ז' כתוב ובני קרמי אחר עוכר ישראל אשר מעל בחרם. לא אחן, אלא שם כתוב מפורש שהשם שלו זה אחר. אז אנחנו יודעים שיש לנו חילופי למנר, ואותיות למנר מתחלפות ביניהן, וגם כאן אחן ואחר, ריש ונון, מתחלפות, כמו בהרבה מקרים אחרים שאנחנו מוצאים חילופי ריש ונון, נבוכדנצר נקרא לפעמים נבוכדרצר וכן הלאה. אז זה במאמר מוסגר, אבל ברור שיש כאן זיקה למה שנאמר על אחן, וזה מובן. למה נאמר על אחן שהוא אוכר ישראל, שהוא אחר, אחר את עם ישראל? בגלל שזה דוגמה לאדם יחיד שבגללו סבל כל העם. ונזכיר את הקשר לספר יהושע שדיברנו עליו בשיעור הראשון, בציון על חיאל בית האלי, שבנה את יריחו. אז יש לנו בכלל כאן זיקה לסיפורי יהושע. אז בכל אופן, אחאב טוען כלפי אליהו, אתה זה האחן של היום, שבגללך כל עם ישראל סובל, ואילו אליהו טוען כלפי אחאב, אתה זה האחן של היום, ובגללך כל עם ישראל סובל, כמו שאחן חטא וכל העם סבל, גם עכשיו אתה זה שהובלת את מסלול החטא, וכל העם סובל בגללך. עכשיו, אין ספק שבאופן אמיתי, אליהו הוא זה שצודק בוויכוח. ברור שאחאב הוא זה שאחר את ישראל. אבל הטענה של אחאב שרואה באליהו את אוכר ישראל, היא מציגה במידה מסוימת גם כן את הבעייתיות בדרכו של אליהו. כי אם אליהו היה אומר מהרגע הראשון שהכל הולך בדבר השם, ואת הגזרה שלו הוא היה מנסח בצורה קצת שונה, והיה אומר, במקום לומר כי אם לפי דברי, הוא היה אומר כי אם לפי דבר השם, אז יכול להיות שאחאב בכלל לא היה מגיע לטעות הזאת, ולא היה טורח לחפש את אליהו. עצם העובדה, שכפי שאנחנו לומדים מהסיפור של עובדיהו, אחאב השקיע המון כוחות לתפוס את אליהו, וחיפש בכל הגוי והממלכה איפה אליהו. וגם כשהוא פוגש את אליהו, הוא בא אליו בטענות ואומר לו, אתה זה אוכר ישראל, זה מראה שבאמת אחאב ראה באליהו מחשף, שהוא זה שהחליט שיהיה רעב, ולא התייחס בכלל לאפשרות שאליהו מייצג את דבר השם. אז נכון שוודאי שמלך שעובד את עבודת הבעלים, לא בהכרח רואה בנביא מייצג את דבר השם, אבל יש קשר בין העובדה שאליהו אמר כי אם לפי דברי, לבין העובדה שבסופו של דבר הכתובת לכל הצרה הזאת בעיני אחאב נראתה אליהו ולאו דווקא השם. ולכן בשלב הזה אומר אליהו לאחאב, לא אני אחרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך בעזובכם את מצוות השם ותלך אחרי הבעלים. אתה לא מבין שהסכסוך הוא לא ביני לבינך, ולא אני פה רק שליח, מה שאתה גרמת זה בגלל שאתם עזבתם את מצוות השם. אליהו לא מסתפק בהאשמה הזאת, אלא מגיע לנקודה המרכזית, ואתה שלח קבוץ אליי את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת נביאי הבעל 450 ונביאי השירה 400 אוכלי שולחן איזבל. כלומר, אליהו אומר לאחאב, בלי להזכיר את זה בצורה מפורשת, אתה רוצה להפסיק את הבצורת? כנראה שהדברים האלה תלויים אחד בשני. אז קודם כל, אני מתנה איתך תנאי, שאתה תקבץ את כל עם ישראל בהר הכרמל, ואת נביאי הבעל ואת נביאי השירה, ובואו נראה. אליהו לא אומר לאחאב לשם מה, הוא מייעד את הכינוס הזה, את הקיבוץ הזה של כל הנביאים, ואף על פי כן, וישלח אחאב בכל בני ישראל, ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. ושוב, אפשר לראות כאן נקודה חיובית ביחס לאחאב, ששומע בקולו של אליהו, לא מתווכח, הוא מבין, כנראה, שהפסקת הבצורת תלויה במה שאליהו יאמר, ולכן הוא לא פוגע באליהו, כמו שאולי עובדיה חשש, אלא הוא נענה לדרישתו, ועושה בדיוק את מה שהוא ביקש ממנו שיעשה. וזה מביא אותנו אל מעמד הר הכרמל, שעליו אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. נוכל רק לומר שבשלב הזה אנחנו רואים שהתמונה באמת נעשית מורכבת יותר, אחאב הוא לא דמות שכולה שלילה, ואצל אליהו מהצד השני מתגלות תכונות מסוימות שהן בעצם במידה מסוימת תכונות שאינן חיוביות, שעולות בקנה אחד עם הבעייתיות שהתחילה בדרכו של אליהו כבר בפרק הקודם. והמשך הסיפור נעסוק בפעם הבאה בעזרת השם.